לא בשמיים ולא בארץ, שזה בעצם מדרגה אחת ומיוחדת, זה עניין קריאת שמה, שהוא אמונת חידוש העולם, בוודאי אי אפשר להאמין בייחודו התברך, כי אם כשמאמינים בחידוש העולם שהשם התברך יחיד קדמון לכל, וחידש את העולם ברצונו יש מאין. ומי שאין מאמין חז ושלום בחידוש העולם, הוא כופר בכל, כופר גמור באלוהי ישראל, שאין כפירה גדולה מזו. לכן בעצם קדמו ברכת המאורות לקריאת שמה, שלכאורה אין שייכות בין הדברים, בין ברכת המאורות יוצר אור ובורך חושך, לבין קריאת שמה, אבל כאן אנחנו מבינים למה, כי קריאת שמה היא סוד הייחוד. סוד הייחוד שבעצם הקדוש ברוך הוא ברא את הכל, יש מאין. ובעצם מי שאינו מאמין בדבר הזה, בעצם סותר את הכל. ואף על פי שיש ממחברי ספרי החקירות שכתבו שאמונת חידוש העולם אינו מהעיקרים, הבל יפצה פיהם, ואין צורך לסתור שום. כל מאמין באמת יבין מאליו שאמונת חידוש העולם הוא אמונת הייחוד. והוא סוד כל התורה כולה, ובשביל זה פתח משה רבנו את התורה בחידוש העולם, כמו שכתוב בראשית דברי אלוהים את השמיים ואת הארץ. זאת אומרת שהסוד הגדול של הייחוד, שאין שתי רשויות, שהוא יתברך עושה את הכל, עושה שלום ובורא את הכל, הפסוק אומר אפילו עושה שלום ובורא רע, מי שכופר בזה חז ושלום הוא אפיקורוס גמור, שגרוע מעובד כוכבים ומשומד. מצווה להורידו ולא להעלותו. מצווה להורגו ביום הכיפורים ובשבת ולקוראו כדג ומגבו. ואין גרוע בעולם ממנו. וזה פשוט לכל המאמינים בהשם יתברך ובתורתו הקדושה. דברים חמורים. ובעצם זאת האמונה. אז האמונה היא גם כן בבריאת העולם. יש לנו בעצם שלוש מדרגות באמונה. קודם כל שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יש מאין. דבר שני שהוא מנהיג את העולם ולא נתן את זה לזולתו. ודבר שלישי שהוא בחר בישראל. ועל כן, קודם קריאת שמה, שהוא אמונת...
מה זה לקרוא כדג ומגבו? מה זה
זה ביטוי, ביטוי מאוד אלים, כן, של קריאת אותו אדם, שהוא בעצם משומד, שהוא רוצה בעצם לומר שיש שתי רשויות בעולם, שחז ושלום הקדוש ברוך הוא לא נמצא, אין חידוש העולם, העולם לא חדש, אז הוא בעצם, האדם הזה בעצם קרע את כל הבניין. אז הביטוי שמגיע לו במרכאות, כן? למרות שזה לא עושים את זה, אבל הביטוי הוא שראוי שהיה לקרוע אותו כמו שהוא קורע את כל המציאות. כן? כמו לקרוע כדג, כמו שמקלפים את הדג כדי להוריד ממנו את האור, כדי לבשל אותו, אז זה בעצם הביטוי. אני חושב שהדג הוא בעצם בגלל שהוא רמז לבריאה, שהוא בגמטריה 7, שזה כל העניין של הבריאה, של בריאת העולם, ולכן דווקא הדג. ועל כן קודם קריאת שמה, שהוא אמונת הייחוד, שהוא אמונת חידוש העולם. כלומר, חידוש העולם זה יש מאין, כן? שלא לומר שהעולם קדמון. אומרים מקודם ברכת המאורות שמדברים בשבח הבריאה, שהשם יתברך מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. Okay. עצם העובדה שאתה אומר שהוא מחדש בכל יום, אתה מאמין בעצם בחידוש הבריאה בכל רגע. זה לא שהבריאה נעשתה פעם אחת והקדוש ברוך הוא עזב את המנגנון הזה והוא פועל לבד. כן, גם ככה זה לא נכון. אלא שהקדוש ברוך הוא בורא את כל העולם כאילו מחדש אותו בכל יום. הבריאה מתחדשת כל רגע. כאילו היא נעלמת ומופיעה, נעלמת ומופיעה. ראינו את זה בחשמל. חשמל פועל בצורה כזאת, נכון? אין יש, אין יש. חשמל, חשמל.
אתה אמרת לי פעם שהשמע ישראל זה בעצם הכנה לאיחוד.
נכון.
אז פה
אומר
שזה
האיחוד. לא, זה האיחוד נעשה, זה הכנה מנטלית לזיווג בין הקדוש ברוך הוא והעולם, בין הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, בין מדרגות עליונות במציאות. אבל כאן אנחנו צריכים להתכונן לאיחוד הזה. מה זאת אומרת? יש איחוד שהוא רעיוני, ויש איחוד שהוא גשמי. אז את לא אומרת שאחד הוא השני. לפני שמתייחדים באופן גשמי, יש רעיון ייחודי, ואחרי זה יש נשיקה ייחודית, ואחרי זה יש זיווג יסודות ייחודי. אז זה הבניין. והשם יתברך עושה חדשות בכל עת, כמו שאומרים, פועל גבורות עושה חדשות. אדון הנפלאות, המחדש בטובו בכל יום, תמיד, מעשה בראשית. לא רק בכל יום, אלא תמיד, כן? כלומר, בכל יום זה כל יום, אבל תמיד זה כל רגע. כל רגע ביום. הוא מחדש את מה? את מעשה בראשית. אדון הנפלאות, נכון? ואחר כך אומרים קריאת שמה, שהוא אמונת הייחוד, שהוא אמונת חידוש העולם כנאי. כי אמונת חידוש העולם צריכים להמשיך על עצמו בכל יום מחדש כפי חידוש מעשה בראשית שבכל יום. כלומר, גם אתה, במרכאות, צריך להתחדש כל רגע לפי החידוש של העולם. כי אם אתה לא מתחדש כל רגע, אז יוצא שאתה מתיישן והעולם מתחדש. אז אתה כבר לא שייך לעולם. אז אם העולם מתחדש כל רגע ונברא כל רגע מחדש, אתה צריך בעצם להיות שווה בהשוואה למציאות העולמית הכללית. גם אתה צריך להיות רענן ומתחדש כל רגע. ובשביל זה, אחר ברכת יוצר או יוצר המאורות, אומרים ברכת אהבה רבה, כן, או אהבת עולם, שמדבר בשבח קבלת התורה, ומשבח קבלת התורה, כי עיקר האמונה שהוא אמונת חידוש העולם, זוכים על ידי קבלת התורה. זה השבח. כלומר, עיקר האמונה זה חידוש העולם יש מאין, וזה זוכים בעצם על ידי קבלת התורה. כשאתה מקבל את התורה, אתה מקבל שמי שנותן לך עכשיו את התורה, אתה מאמין שהוא בעצם חידש את העולם, הוא בעצם ברא את העולם, למרות שבתורה לא יתחילו מהדבר הזה במתן תורה בסיני. לא כתוב אנוכי השם אלוהיך אשר ברא את השמיים ואת הארץ. אלא אנוכי השם אלוהיך, כן, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אז לכאורה, למה הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו במתן תורה את עצם הבריאה? למה הוא לא מתחיל באנוכי השם אלוהיך אשר בראתי את העולם? כי זאת בעצם, מה? למה נדע? להפך, אם הוא לא אומר לנו, איך נדע? כן, אבל בתורה עצמה, במתן תורה בסיני. הוא אומר אנוכי אשר הוצאתיך. הוא לא אומר אנוכי אשר בראתי. אז איך תאמין? מה אתם אומרים? למה התורה, במתן תורה בסיני, לא כתוב? הם צריכים לקבל את התורה, את הספר, כדי להבין בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אבל במתן תורה עצמו לא כתוב. הקדוש ברוך הוא לא מופיע עם כרטיס ביקור בורא העולם.
אמרנו בשיעור לפני יומיים על העניין הזה, שהוא לא היה אמור לתת את התורה בזמן הזה, נכון?
אבל זה לא חשוב.
התורה היא אנחנו בעצם.
אוקיי, אז אותו דבר.
בגדי שיאמין.
בשביל להאמין שהוא ברא את העולם.
מה זאת אומרת, איך תאמיני אם הוא לא אומר לך?
עם זה שהוא נותן את התורה.
למה?
זה המשכיות, אני זוכר שאמרת שזה המשכיות התורה בעצם, של בריאת העולם.
איך אני יודע, אם הוא בא עם כרטיס ביקור, יש לו כרטיס ביקור של נותן התורה, של יציאת מצרים, זה הכרטיס ביקור שלו. אנוכי, חותמת, המוציא אתכם מארץ מצרים. זה מה שכתוב בכרטיס ביקור שלו. לא כתוב בכרטיס ביקור שלו בורא העולם. אז כשאתה תראה את הכרטיס ביקור, ואם אתה רוצה להתקשר, תתקשר. למי תתקשר? להמוציא מארץ מצרים או לבורא העולם? להמוציא. זה מה שכתוב בכרטיס. אז איך תדע שהמוציא הוא גם הבורא? אז למה את זה? אשר רוצה תיך, גם את זה תאמין. מה? מה אתם אומרים?
אני יודעת שזה פשוט.
מה?
אני יודעת שזה פשוט.
הקדוש ברוך הוא אף פעם לא בא בדברים שאתה לא יכול לראות ולחיות אותם. הוא לא יבוא ויגיד לך, אנוכי השם אלוהיך אשר בראתי את העולם. כי האדם יגיד לו, סליחה, אבל אני לא חוויתי את החוויה הזאת. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זאת חוויה. לפני 50 יום ראיתי שהוצאת אותי מארץ מצרים. אז הקדוש ברוך הוא מכבד בצניעות את מה שאתה ראית. הוא לא יבוא להגיד לך דברים שאתה לא היית נוכח שם, ולהגיד לך להאמין בדברים שלא היית נוכח שם. אבל ברגע שהוא נותן לך במצרים את התורה, אחרי יציאת מצרים, וראית שיצאת ממצרים, וראית שביציאת מצרים הוא שידד את כל מערכות הטבע, אז באופן צנוע אתה כבר תבין, בלי שהוא יגיד את זה, שהוא בעצם הדומיננטי על כל מה שקורה, כי בעצם אף אחד לא אמר לו מה לעשות, והוא הפך את כל הטבעיות, הביא דברים שהם הפך הטבע בזמנים שהיו, הפך ממה שהיה צריך, בניסים גדולים. מי יכול לעשות דבר כזה? רק מי ששולט על כל הבניין הזה. אז תראו את הצניעות של הקדוש ברוך הוא. הוא לא בא כאחד ככה שבא כמו פיל בחנות של דברים עדינים. אלא הוא אומר לך, אתה ראית שהוצאתי אותך מארץ מצרים? אז זה הכרטיס ביקור שלי. אבל אתה בראת את העולם? עזוב. הוצאתי אותך מארץ מצרים? כן. ראית שם דברים? כן. ראית ששידדתי את כל המערכות? כן. אז תסיק את המסקנות לבד. זאת צניעות גדולה מאוד של הקדוש ברוך הוא. הוא לא אומר את הכל. תמיד הקדוש ברוך הוא נותן חלק ונותן לך לראות לבד את החלק האחר. זוהי מעלתו של מלמד טוב.
עשה הרבה ודבר מעט.
נכון. וזאת המעלה של אדם שהוא בעצם מחנך. שהוא לא יגיד את הכל. הוא צריך להגיד מה שנקרא בלשון נועזית סוג'סטיה. זאת אומרת, הוא נותן לך חלק מהדברים, והוא נותן לך לבנות את השאר ולהבין את השאר. אתה צריך לעשות עבודה משלך גם כן. אז אל תיתן הכל. אני יודע שאני חוויתי את זה על בשרי כשהייתי כותב שיעורים בהתחלה. הייתי רוצה לשים את הכל בשיעור. כלומר, גם את הרווח בין האותיות הייתי רוצה למלא. כדי לומר הכל. וכשהייתי נותן שיעור מהשיעורים שהייתי כותב, לא הייתי מסוגל. כי כבר הכל כתוב. אז לא הייתי יכול להמציא ולהסביר משהו אחר. אז בסוף, מה היה השיעור? רק לקרוא. אז היה השיעור חסר בעצם נשמה. והבנתי שלא צריך לומר הכל. צריך לכתוב כמה דברים, לא את הכל, ותוך כדי השיעור להכניס את מה שלא כתבת, ולמלא. וזה שאנו אומרים, בעבור אבותינו, שבאת חובך, ותלמדם חוקי חיים, כן תכוננו ותלמדם. כי עיקר הכוח שיש לנו עכשיו להתקרב לשם מדברך הוא בכוח אבותינו שזכו להמשיך קבלת התורה, שעל ידם יש לנו אור עכשיו לחפש ולבקש את הצדיק. אמרנו שבעצם אנחנו צריכים, הנושא שלנו זה לחפש לו רב. כל אדם צריך לחפש לו את רבו, לא סתם רבו, צריך לחפש את מי שהוא מכנה צדיק הדור. להיות קשור אליו. כמובן יש כמה מעגלים, אבל להיות קשור אליו. ואיך אנחנו יכולים לעשות דבר כזה? על ידי מה? על ידי זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה בסיני. כי אם הקדוש ברוך הוא לא היה נותן לנו תורה בסיני, היו ליצני כל דור ודור, אומרים לנו, אתם סתם ממציאים דברים מעצמכם. כלומר, התורה שלכם היא סובייקטיבית. היא המצאה אנושית. מעשה ידי אדם. אז מה ההבדל ביניכם לבין עובד עבודה זרה? גם הוא מעשה ידי אדם. הפסל שהוא עושה זה מעשה ידיו. כלומר, האדם ברא את האלוה. מי עשה את מי? אלוהים עשה את האדם, או האדם עשה את אלוהים? אנחנו באים בכוחו של אלוהים שעשה את האדם, והעובדה היא שהוא בא אלינו, הוא בחר בנו, הוא חיפש אותנו, הוא נתן לנו את תורתו. לא אנחנו. אף פעם לא אנחנו לחפש אלוהים. אצל אומות העולם, זה בעצם מעשה ידי אדם. האדם ברא לו דת. זה התחיל ממטה למעלה. וזה מאוד מאוד מוגבל לשכל האנושי. זה נקרא עבודה זרה. זה לא אלוהות. לכן זה נקרא דת. אנחנו לא דתיים. אסור להיות דתי. במובן הזה, להיות דתי זה אומר לעשות פעולות שבוראות אלוהים. האלוהים ברא אותנו, הוא בא אלינו. זה אובייקטיבי. לכן האמת ירדה אלינו. אנחנו לא יכולים לחפש אמת, אין דבר כזה. כי האמת כוללת את כל המציאות, ואני לא יכול, אני מוגבל. אז מה אני אעשה? זאת הבעיה. לכן, בזכות זה שהייתה יום אחד תופעה כזאת, הופעה כזאת של מתן תורה, בזכות זה, היום אני יכול לחפש את צדיק הדור, וגם כבר לא יצחקו עליו יותר מדי. לא יזלזלו בו, כי יש לו על מי לסמוך, יש לו גב רחב, וזה מתן תורה. לכן, זה מה שעוזר לנו לחפש היום את צדיקי הדור, שילמד אותנו דרך השם. והצדיק, מה הוא צריך ללמד אותך? לא סתם תורה, צריך ללמד אותך דרך השם. כלומר, את דרכו של השם, לא את הדרך להשם. אין דבר כזה. כלומר, דרך השם יש לה כיוון. הכיוון הוא ממעלה למטה. זה דרכו של השם. לרדת. פירושו לרדת, להתגלות. זה נקרא דרך השם. שיש למשל ספר שנקרא דרך השם לרמח"ל. אז מי שלא מבין, מה הוא חושב? שזה הדרך להגיע אל השם. אין דבר כזה, אין שום דרך להגיע אל השם. למה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא מוגבל לדרך שבחרת? אתה תיקח שביל אחד ושם תמצא אותו? איזה שטות. אז הדרך של השם יתברך. זאת הדרך שהוא בחר לעצמו כדי להתגלות. ואתה צריך לרדת באותה צורה, באותה דרך. כלומר, לרדת, להתגלות לעמך. לגלות את האור הזה דרך אותו מסלול. זה נקרא צדיקים, יבואו בו. באותו שער, באותה דרך. אז הצדיקים גם כן יש להם כיוון ממעלה למטה. מהאלוהים לאדם, ולא מן האדם אל האלוהים. אז זה נקרא דרך השם.
כמו
שזה נראה, אמרת, הוא כתב יציאת מצרים ולא בריאת
העולם,
כי אנחנו צריכים
דברים שהיינו שחווינו אותם. כל עיקר האמונה, זה לא הדברים שבאמת אנחנו תופסים אותם.
בוודאי שכן. זה לא עניין של תפיסה שכלית, אני לא מדבר על זה.
נכון, אז יש פה תפיסה שכלית שאתה יצאת ממצרים.
לא, לא, זה בכלל לא שכלי.
אתה יצאת ממצרים, היית במצרים, זה לא שכלי.
שכלי זה כשאתה צריך לחשוב על זה. זה לא שכלי. זה מציאותי. את נושמת? זה לא שכלי.
מציאותי.
את לא מבינה את תהליך הנשימה שלך, נכון? אבל את נושמת. זאת האמונה, כי זאת ודאות. להפך, כשאני מכניס את השכל, כדי להבין אם הוא באמת, אם הוא זה משהו אחר. שם אני לא צריך שכל, ראיתי, חייתי, חוויתי. יצאתי, הלכתי. שמעתי, אכלתי מן. מה, זה שכלי? זה בכלל לא שכלי. זאת המציאות, זאת הוודאות.
חווייתי.
בוודאי. אין אמת יותר גדולה מזאת. זאת האמונה. האמונה, כן, היא דווקא בדברים שאתה חווה אותם. כלומר, במי אתה צריך להאמין באופן טבעי הכי הרבה? אני שואל שאלה. במי אנחנו צריכים באופן טבעי להאמין הכי הרבה?
בעצמנו.
בעצמנו. מה זאת אומרת להאמין בעצמי? אני חי, את חיי. מה, זה שכלי? זה לא שכלי. הנה, אני פה, ברוך השם. אני צריך עובדה לזה? אני צריך שיתנו לי עובדות לזה? לקיומי? אני צריך להשפז אותי, אם אני מחפש באופן שכלי את חיי. אני חי. חתול צריך לשבת באוניברסיטה כדי להבין שהוא חי? הוא חי. אז איפה החידוש? אמונה במי?
בעצמך.
לא. החידוש. בעצמי זאת ודאות, זה לא חידוש. במי החידוש להאמין? בשם. זה חידוש. על זה נאמר בבראשית, ויאמן בשם אברהם, ויחשבה לו לצדקה. וואו. אתה מאמין בשם? כלומר, אתה חי את חיי השם? זה כבר חידוש. זה החידוש הגדול. להאמין בשם זה חידוש. כלומר, אתה הווה מהווייתו יתברך. זה חידוש. אנחנו חיים את חייו של הקדוש ברוך הוא. זה חידוש. אתם מבינים מה קורה פה? זה הפך ממה שאנחנו חושבים. אתה חושב שבאופן טבעי אתה צריך להאמין בשם. זה לא נכון. באופן טבעי אדם מאמין בעצמו. זה מה שהוא חי. אמונה זאת ודאות.
אדם שלא מאמין בעצמו, לא יכול להאמין בשם.
בוודאי שלא. זה אוטומטי. אדם שלא מאמין בעצמו, הוא חולה. מאוד. מאוד חולה. לכן, מה מלמד רב, באמת, כדי שהוא יקרא צדיק, שיכול להיות צדיק הדור? מה הוא מלמד? את דרך השם. הוא מלמד את כל הדברים, הנואנסים הקטנים האלה. לא סתם בא וזורק, זורק, זורק, זורק חידושים. זה לא זה. זה עדין מאוד. אתה יכול לשמוע שיעור 100 פעם, וכל הזמן יש מדרגה קטנה שפספסת בשיעור לפני. בקשבה שלך שלפני. לא שמעת את הכל. תקשיב עוד פעם ותראה שפספסת משהו. זה הבניין האמיתי. כשאני שומע את מורי ורבי, כל פעם מחדש יש נקודה קטנה שלא תפסתי בפעם הקודמת ששמעתי אותו. ופתאום עכשיו נופל לי האסימון, כי קצת גדלתי מהפעם שעברה. אין אדם עומד על דברי רבו, אלא 40 שנה אחרי שרבו כבר נפטר. כן? כי הוא חושב שהוא שומע, הוא חושב שהוא מקבל את הכל, כי הצלי נמצא בחדר. אבל הצלי שנמצא בחדר זה לא הצלי שנכנס לך לנשמה ולראש. אתה שומע הרבה דיבורים, יש אנשים ששומעים והם לא הבינו. תגיד להם לחזור ולהסביר את מה שעכשיו הרב אמר, הם לא יצליחו. למרות שהם שמעו. אותם מילים, כולם שומעים את אותם מילים. אבל יש דקויות כל כך קטנות בלימוד, אבל כל כך עצומות, שאם אתה לא מבין ולא יורד לסוף דעתו, לעומק דעתו, אתה לא תבין את זה. וזאת עבודה רצינית. כן? אז פה אנחנו לומדים מה זה דרך השם. דרך השם זה לא דבר פשוט.
הקשבה מלאה.
הקשבה וחוויה ולהיות. להיות שם. לא לחמם כיסא, להיות.
כשאתה מקשיב, אתה שם.
כשאתה שומע.
כשאתה מקשיב. אתה יכול להיות ולשמיע.
כן, אבל השמיעה היא לא שמיעה אודיטיבית. כשהקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים לו, נעשה ונשמע, זה לא עם האוזניים. כשאני אומר, שמעתי בתורה, מה זה? הפנמתי. זאת השמיעה האמיתית. כן? לא מדבר עכשיו על פעולות של שמיעה אוזנית.
כן?
נכון.
אולי עוד כל הבעת לתלמידים.
נכון.
שמיעה זה כמו שמוע סיני.
כן, לשמוע זה לשמוע. זה לא אומר שאתה מבין, אתה לא מפנים שום דבר, אתה שומע מילים. מה, אתה עכשיו שומע, כמו שאתה אומר סינית, אתה תבין? לא. גם אם אתה מקשיב. שמיעה זה משהו אחר. שמיעה זה הבנה, זה הפנמה של הרעיון. לכן, הצדיק צריך לבקש, לחפש ולבקש את הצדיק. איזה צדיק צריך לבקש ולחפש? שילמד אותנו דרך השם ברך. זה החיפוש האמיתי. לא אומרים לך לחפש אחד סתם, אלא שילמד אותך את דרך השם יתברך ויכניס בנו אמונה שלמה, כלומר ודאות. וזהו, ותן בליבנו בינה ללמוד, להשכיל, ללמד, לשמור, לעשות, לקיים. כי אנחנו צריכים עכשיו לזכות ללימוד כזה, שנזכה על ידו לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי התורה. כלומר, לחיות את התורה שלנו, לבלוע אותה ולחיות דרכה כאילו אנחנו מאכלים אותה חלק מאוכל. ותורתך בתוך מעין. כמו עיכול, ממש. כל התאים שלי תורה. זה לא שאני לומד תורה. שוב פעם, ללמוד תורה זה דפים. גם בלימוד התורה יש חיצוניות. מה זה לימוד תורה? הנה, סתם דפים, מודפסים. זה חיצוניות. אתם מבינים שזה לא מה שקורה כשאנחנו לומדים תורה. ברוך השם. זה הרבה יותר פנימי. כן? אז זה מה שצריך. כי התורה כבר קיבלנו. ואנו יודעים כל המצוות שציוונו השם יתברך. אבל אף על פי כן, זעירים עינון, כן? מעט הם שזוכים לקיים את כל דברי התורה. מה זה לקיים? לא לעשות מצוות, סתם. לקיים, לתת לזה קיום בחיים, לחיות לפי, לחיות בגובה הזה, לחיות במודעות הזאת, ברמה הזאת, שכל כולך תורה, כל עצמותיי תאמרנה השם יכמוך. לא הפה שלי כי למדתי איזה חידוש, איזה וורט שאני שולף כל פעם. זה לא זה. כן? ועל כן אנו מבקשים מהשם יתברך שנזכה ללימוד כזה, שנזכה על ידו לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תורתו באהבה, כלומר בהזדהות. כאן אהבה פירושו הזדהות מלאה.
ואחדות.
אחדות, השוואת הצורה. העיקר הוא האמונה, שהוא יסוד כל התורה כולה. לכן צריך ללמוד אמונה, צריך ללמוד לאמן. כמו שאנחנו מתאמנים. כשאני מתאמן אני מרגיש יותר טוב. יש זרימה של דם יותר בריאה בגוף שלי. אותו דבר, כשאתה לומד אמונה, אתה מזרים את האלוהות יותר במציאות שלך. אתה מרגיש יותר טוב. ואתה בא עייף לאימון ויוצא בכושר. ואתה עייף בשיעור ויוצא בשמחה. אותו דבר. כמו שכתוב, כל מצוותיך אמונה. מה זה מצוות? ודאות. שאני הופך להיות בעצם הצינור שדרכו עובר השם יתברך, דרך המצווה שהוא מצווה אותי. תמיד אמרנו והזכרנו שהקדוש ברוך הוא נכנס במצווה שאני מקיים, זורם בה. ואני והוא עכשיו צוות שמזרים יותר אלוהות בעולם דרך מצוותי הלכאורה פרטית. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, בא חבקוק והעמידן על אחת. כלומר, את כל התורה כולה, על מדרגה אחת שיכולה לכלול את הכל. מה היא? לא כמו שאומרים הישראלים, בדרך כלל, כי הם לא יודעים את הפסוק, הם אומרים איש באמונתו יחיה, נכון? זה לא, זה צדיק, וצדיק באמונתו יחיה, לא סתם איש. כלומר, איך אתה מגדיר צדיק בעצם? זה שחי באמונה. כלומר, חי בוודאות של המציאות האלוהית כל רגע בחייו. כן? מורי ורבי זצ"ל, הרב לוריה, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו תגן עלינו. כשהוא נפטר, לפני שהוא נפטר הוא ביקש שישכיבו אותו על השולחן שעליו הוא כתב את כל התורה שלו. היה לו שולחן קטן בחדר שעליו הוא היה כותב את כל הספרים, והוא ביקש שישכיבו אותו ויעשו מסביב מעגל וישירו לו ניגון חסידי מיוחד שהוא בחר. מה זה אומר? זה לא איזה מין פולחן. פשוט מאוד התורה שלו זה היה שולחן. שולחן אכילה, אותו שולחן שהוא היה אוכל בו. זאת אומרת שכל תורתו הייתה בעצם הפנמה אמיתית, ודאות. הוא חי את זה. לא סתם באוויר. זה אדם שעם כל תורתו הגדולה, הענקית שהייתה לו, היה מסוגל לצאת כל בוקר, היה הולך לכותל להתפלל, יוצא מהכותל והולך לטפל בילד אוטיסט, שאף אחד לא ידע את זה עד מותו. מלביש אותו, נותן לו לאכול, לא ללמד אותו תורה. לטפל בו פיזית, ללחוץ אותו והכל. צדיק בן 80. זה דברים, כן, שאנחנו מגלים לאט לאט. מחייו של צדיק, צדיק נסתר, צדיק ענב, שהסוכה שלו, כן, זה יותר קטן תסלחו לי, כן, מהאמבטיה שלכם. רק מקום להכניס את אותו ואת אשתו, רק את הראש. כן? אבל איזו תורה יצאה משם? כן, הקירות שם זה מבהיל. זה הבניין, זה נקרא צדיק באמונתו יחיד. אדם חי את זה, הוא נושם את זה, הוא מעכל את זה, הוא יושן את זה, הוא חולם את זה, הוא מדבר את זה. כל חייו, כל רגע זה זה. אין משהו אחר. זה לא שאתה יושב ומלמד תורה. התורה שלך היא כל הזמן. אין לך משהו אחר, זה אתה, אתה והיא. קודשא בריך הוא ראית בישראל חד. ועל כן צריכים לחפש את הצדיק האמת. צריך לחפש בנרות, כן, צדיק הזה, שבכל דור ודור. שיש בכל דור ודור אדם כזה גדול. וזה שאומרים בקריאת שמה. והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום, מה זאת אומרת היום? מה זה היום? מה, הוא ציווה את זה היום? הוא ציווה את זה כבר לפני 3,321 שנה. מה זה מצווך היום? לא, היום, אם אתה לא מבין שכל יום יהיו חדשים בעיניך כאילו ניתנו היום, עכשיו, מסיני, אז התורה שלך היא שנה, התורה שלך היא יבשה. לולב היבש פסול. שבכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. כי קריאת שמה שהיא אמונה צריכה שתהיה בכל יום כחדשה. כמו פעם ראשונה שפתחת את הפה ואתה אומר קריאת שמה. תראה איזה אפקט זה יעשה לך. אם תשמע כמו בפעם הראשונה כל מילה שיש בקריאת שמה. תשימו לב, תעשו את זה, יש לכם עוד חצי שעה תפילה. תגידו קריאת שמה כאילו פעם ראשונה בחיים אמרתם את זה. אל תדע, אתה לא יודע כלום, אתה לא יודע את המילים. קח את הסידור, תעשה כאילו אתה לא יודע. פעם ראשונה שאתה קורא, תראה איך תתלהב. יש לי חבר, זמר, ידיד נפש, שהתחיל בתהליך של תשובה לפני שנתיים, ואתמול הוא מתקשר אליי, בוכה בטלפון, בוכה משמחה. הוא אומר, מה יש לך רואי? אז הוא אומר לי, אתה לא מאמין יואל מה קרה לי. אמרתי לו, מה קרה לך? הוא אומר לי, פעם ראשונה בחיים הייתי חזן, שליח ציבור. אמרתי לו, נו? הוא אומר, אתה לא מבין. אין. אף פעם לא ראיתי את זה, אף פעם לא הרגשתי את זה, אפילו כששרתי לפני קהל של 1,000-2,000 איש. לא הרגשתי חוויה כזו. אמרתי לו, תדע לי, לפני מי שרת? זה הקהל האמיתי. מי זה הקהל הזה? אז הוא אומר, אתה לא מבין, כל העצמות שלי, כולי רועד, כולי זה, למה? כי הוא כל מילה, כן, אשרי הציבור שהיה בתפילה הזאת. כי הוא כל מילה, הוא מאמין למה שהוא אומר, והוא רואה, והוא חי ונושם את מה שהוא אומר, כי לא היה בפעם הראשונה. אבל אתה נכנס, עוד הוא יפה, מה ישראל, ואף, אמת. אז... איפה אתה, איפה המילים שאתה אומר, מה זה בשביל לצאת ב6:30? ואנחנו כולנו ככה, חס ושלום זה צריך להיזהר מאוד. כן? אתה נכנס לאיזה מין מערבולת כזאת של מילים. כן? בכל יום כחדשה, בחינת חדשים לבקרים, כל בוקר רבה אמונתך, להרבות באמונה. כן? מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. כלומר, אני מרבה באמונה, אני מרבה בוודאות עכשיו, בגילוי כזה.
איזה כוונה אתה עושה להתחדשות?
כאילו עכשיו נולדתי, כאילו זה פעם ראשונה שפגשתי אותך. תתארי לעצמך שכל פעם מחדש, האדם רואה את מי שהוא אוהב בפעם הראשונה. כמו שהוא התאהב בו בפעם הראשונה. ואתה כל הזמן מגלה מחדש את האהבה הזאת. זה עוצמה הזאת. זה משהו אחר לחלוטין. לא אכפת לי מה היה, אולי יום אחד קצת נפגענו אחד מהשני וזה. עכשיו חדש, אני רואה מדרגה חדשה. כן, בניין חדש, אני מתלהב ממה שיש לי מול העיניים. ממי שעומד פה לפניי. כן, זה משהו אחר לגמרי. כי האמונה הקדושה צריכים להמשיך על עצמו בכל יום מחדש. כן, כשיום אחד פגשתי את הרב שלי בשיעור הראשון, ואמרתי, זה יום גדול. מצאתי את מורי ורבי. אם הייתי יכול לשחזר כל רגע את הרגע הזה, כל פעם מחדש הייתי כל כולי באותה התלהבות. כן? כמו אותו סיפור של מי שישן בחדר סמוך לרב קוק. שהוא לא ידע מי זה הרב קוק. אמרו לו, לך תראה את הרב קוק. הוא אומר שהוא הלך לביתו, הוא לא כל כך התלהב ממנו. והרב קוק אמר לו, אנחנו צריכים ללכת לעשות סיבוב בעיירות, ביישוב החדש בארץ ישראל. ואז הם הלכו והם היו באיזה מלון. והרב קוק ישן בחדר, והוא ישן בחדר סמוך. ובאמצע הלילה הוא מתעורר מצעקות, מבכי. הוא שומע, כן, את התפילה של הרב קוק מהצד השני. ואת הבכי, תיקון חצות. והוא מהצד השני בוכה והוא אומר, ברוך השם מצאתי את מורי ורבי. כן, רק מהשמיעה שהוא מזדעזע מהתפילה שלי. כן, זה משהו אחר. להתחזק באמונה שלמה. אתם מבינים מה זה אמונה? זה לא סתם איזה מילה. היום זה הפך להיות כזה סתם, כמו תשובה, כמו כל המילים האלה. כן? הכל נהיה כזה, הוא עושה תשובה, הוא חזר בתשובה, זה לא זה, כן. שלום, כמו שלום, אז זה שלום, רוצה שלום, עושה שלום, רוצה תהליך שלום. כל המילים, הורדנו אותם מהערך האמיתי שלהם.
נפלו.
הכל נפל, הכל ריק מתוכן. וצריך לחזור למקום האמיתי של המילה, כן? להתחזק באמונה שלמה, בהתחזקות יותר בכל יום מחדש. כפי חידוש מעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא, זה לא שהוא אומר לנו לעשות, והוא לא. הוא עושה את זה. הוא כל רגע חדש, המחדש בטובו, בכל יום תמיד מעשה בראשית. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא מתיישן. כל רגע כאילו עכשיו עושה. לא כאילו, עושה. עכשיו, מחדש, כל רגע מחדש, עם אותה התלהבות, עם אותה אהבה, מחדש בטובו. הטוב שהיה לו בהתחלה, הוא חוזר ומתגלה כל רגע.
כי תראה את העולם, כשאנחנו חושבים פה, הציפורים, וזה הכל בתנועה, הכל זה, אז הוא השם, וזה סתנים.
נכון, כל רגע, מחדש.
חייב להיות מאוד ערני, מאוד חי.
נכון. עם כל השמחה וההתלהבות והכל, והכל כל רגע מחדש, עם אותה בריאה, עם אותו כבוד, עם אותו טוב, לתת לציפור לנשום ולצייץ. כן? מדרגות עליונות. בכל יום, שהכל בשביל להמשיך האמונה בעולם, בכל יום מחדש. אז אנחנו צריכים להמשיך אמונה בעולם. תבינו שאמונה זה לא איזה דבר אוורירי. להמשיך אמונה, תחשוב כאילו זה מין נהר גדול של אור, להמשיך אותו, להביא אותו לעולם, זה זורם, זה שפע.
שפע זה נחלי אמונה.
בוודאי, כן. ועל כן נאורים בליל שבועות, אנחנו נסיים אולי כנראה בחלק הזה, כי אז מקבלים התורה.
מוקדם.
לא, אבל כשנסיים את החלק הזה. על כן נאורים בליל שבועות, כי אז מקבלים התורה. אז מה הקשר להיות נאורים? שאתה לא יכול להתיישן, אז אתה לא יכול לישון. להתיישן זה לישון, זה אותן אותיות. אדם ישן זה אדם ישן. שעל ידי זה עיקר ברור המדמה. ועל כן נאורים אז כל הלילה. אין לילה. לילה כיום יאיר. כי שינה הוא בחינת מדמה. אתה הולך לעולם אחר, אתה הולך לעולם של דמיונות, אתה הולך לחלום, אתה הולך ל... אתה בכלל לא במציאות כבר. כי בשעת שינה מסתלקים, מסתלק השכל, כן? אנחנו אומרים בקבלה מסתלקים המוחים. אז אם מסתלק השכל ואין נשאר כי אם המדמה כידו, אתה רק בעולם של דמיון. אין שכליות. וכן מבואה גם בתורה הנ"ל, עיין שם. ועיקר השינה הוא בשביל המדמה, שהוא ברור האמונה, כי בלא השינה היה השכל מתייגע ומתבלבל מאוד על ידי בלבול המדמה. כלומר, בשביל מה אנחנו ישנים? פה זה דברים עמוקים מאוד. בשביל מה אנחנו הולכים לשם?
כשנתחדש.
על ידי מה? על ידי מה אנחנו מתחדשים בשינה? על ידי החלום. כן? מסכת, ברכות, דף ממה. מי שלא חולם, מי שלא מחדש את המדמה שלו, מי שלא מבריא את עצמו, מי שלא מחלים, כן, על ידי חלום, החלמה, אז הוא לא יכול להיות בריא. כלומר, לא הולכים לישון כדי לנוח, הולכים לישון כדי לחלום. אתה יכול לישון 100 שעות, אבל אם לא חלמת, אתה תקום עייף מאוד. זה לא עניין של כמות, זה עניין של איכות. קרה לכם פעם לישון 10 דקות ולקום כאילו ישנתם לילה שלם? למה? כי פשוט חלמתם. גם אם אתם לא זוכרים, החלום הזה החלים אתכם, אתם פתאום בעוצמה חבל על הזמן. אתה לא מרגיש בכלל עייפות. 10 דקות, נפלת ככה, ישנתי, זה מה שקורה לתלמידי חכמים.
אין כמו עליות
האלה. נכון. נכון. ופתאום אתה קם עירני כזה, חי. כן. אני
גם זה גם לבטל אותו.
לא לבטל, לא לבטל, לא מבטלים את המדמה, מבררים אותו. כן? עושים תיקון. ברור האמונה, כן? בשביל המדמה שהוא, בשביל המדמה שהוא ברור האמונה, כן? לא לבטל, חס ושלום. אם אתה מבטל את המדמה, אתה מבטל את כוח הנבואה שלך. נביא חייב להיות מדמה, נכון? ובכוח, איך כתוב? הדמה. לא, אבל איך כתוב על הנביאים? הדמה הוא בקו... הוא ב... איך זה הפסוק הזה? בכוח נביאי הדמה? לא. צריך לבדוק את זה בקונגורדנציה. זה משהו עם הנביאים, אדמה. בכוח, הנביאים, משהו כזה. וביד הנביאים, אדמה. ביד הנביאים הדמה בהושע. הושע י' ב'. ביד. הנביאים
הדמה. לא
סלמת בכוח. כן. נשאר לי משהו. רחוק. אז זה העניין. מה זאת אומרת? שהנביא בלי דמיון הוא לא נביא. וביד הנביאים הדמה. כן? אז זה צריך את הכוח הזה. אז אסור לבטל את הדמיון, חז ושלום, כן? אלא זה הכוח המברר.
אבל עדיין יש בו משהו הופכי.
נכון. כי הוא יכול, אם הוא דמיון לא טוב, אז הוא מבלבל בעצם את כל כשהשכל מתייגע יותר מדי, אז הוא כבר לא יכול לחשוב. אז גם הדמיון הולך לאיבוד. אז הולכים לישון, והשינה משובחת, כי היא בעצם משבחת את האדם על ידי כוח המדמה שמתאזן. ועל ידי השינה מסתלקים המוחים כל בלבולי המדמה. כלומר, בשינה השכל שלך הולך להירגע, ואז אתה כבר לא ממציא דברים. למה החלום הוא כל כך מרפא? הרי אמרנו שזה כוח מדמה. אז זה גם כן יכול לבלבל אותך.
הוא מחדש, כל מה שאני מבין את השם...
מאיפה? מה זאת אומרת? למה הוא מחדש? מאיפה הכוח שלו לחדש?
נשמה, נשמה
אוכלת. בוודאי, גם הנשמה אוכלת. גם הנשמה שומעת, גם הנשמה רואה. אבל מה החידוש?
שהיא לא פה, יש לי שם ניתוק מהגוף.
אתה בכיוון, תגיד.
תחבר
את זה
מלא,
אני שומעת
את הדברים לא מה...
היא לא שומעת את הדברים מעצמה. עוד פעם, זה אובייקטיבי, זה בא ממעלה למטה. זה אלוהי שיורד. זה החלום, זה הסוד של החלום. אבל כשאתה ערני, מה קורה? מי חושב?
השכל שלך.
השכל שלך. אז אתה בעצם מפברק מחשבות אנושיות. אז אומרים לך, לך תנוח, לך תחדש את המחשבות האלוהיות. כי כשאתה ישן בעצם באופן פרדוקסלי, כשאתה מפסיק לחשוב, אז המסר האלוהי הברור, הנקי, הוא זה שיורד. אבל כשאתה ערני, כשאתה אל, אתה מעלה מחשבות. אז מדי פעם צריך ללכת לישון. השינה מחזירה אותך מהפסת, עושה לך ריסט במחשבות. זה לא אתה. כן? לכן, על ידי השינה, מסתלקים מהמוחים כל בלבולי המדמה. כנראה בחוש שאחר השינה, המוח זך וצח. למה כשאתה קם בבוקר אתה פתאום נקי כזה? מכל הבלבולים, שכולם נמשכים מבלבולי המדמה. אז אתה מבלבל את המדמה שלך כשאתה ער. אבל אם היית יכול להיות ער ולהיות כמו בזמן חלום, לא היית אפילו צריך לישון. זה מקצוע גדול. כן? בלי לעצום עיניים. זה הכוח של הנביא, וביד הנביאים אדמה, וזה כוח של צדיק. שהצדיק בעצם הוא חי כל רגע בהחלמה. מה זה בהחלמה? הוא רואה את הזרימה האלוהית ממעלה למטה. עכשיו תבינו יותר את הפסוק, ושוב השם ממעלה למטה את שיבת ציון, היינו כחולמים. מה זאת אומרת היינו כחולמים? כוח המדמה שלנו הבריא. כי ראינו איך שהקדוש ברוך הוא יורד לעולם, לא איך שאנחנו עולים. כלומר, בגלות אנחנו עולים אל השם, במרכאות. ולכן אתה מבולבל לחלוטין, כי אתה לא יכול לעלות בשום מקום. בארץ ישראל הקדוש ברוך הוא יורד. מה? ואנוכי השם אלוהיך מארץ, ארץ מצרים, כן. זה בהושע, אותו דבר.
כן, זה נביא.
נכון. עוד שבחה והעולים, כימי מועד, ודיברתי על הנביאים, ואנוכי חזון הרבתי וביד הנביאים אדמה. כן, הנה בדיוק, העניין הזה. זה ממשיך וקשור לעניין של יציאת מצרים. ואנוכי השם אלוהיך מארץ מצרים. לא לפני. לא רוצה לבלבל אותך. אנוכי השם אלוהיך מארץ מצרים. שם זה התחיל. אתה מסכים? שם היית. שם ראית. שם חיית, חווית. עוד הושיבך באהלים כימי מועד. כן, מה זאת אומרת עוד הושיבך באהלים כימי מועד? אני מחזיר אותך, אני מושיב אותך. כלומר, בהמשך של יציאת מצרים, בסוכות,
דאגתי לך,
המשכתי ללוות אותך, עד שבעצם חזר כוח הנבואה. כוח הנבואה תלוי בארץ ישראל, אתם יודעים, נכון? עכשיו אתם מבינים למה?
כי לא
עולים, הוא יורד. יפה מאוד. אז למה בארץ ישראל דווקא הנביאים יכולים לנבא? או בעניין ארץ ישראל, קשור לארץ ישראל בלבד? כי רק כאן הקדוש ברוך הוא אובייקטיבי. בחוץ לארץ, כל התורה שלך היא סובייקטיבית. היא לא יכולה להיות ממש באובייקטיביות. כי שם אתה עולה אל השם, זה הביטוי הגלותי, יש לך זבוב חול, ובארץ ישראל זה יורד. אז לכן פה אתה יכול לנבא. זה ארץ הנבואה. רק פה אתה יכול לנבא. בסדר? ומי שיוצא מהתחום של ארץ ישראל, הנבואה מפסיקה. מי רצה לברוח כדי להפסיק לנבא?
יונה.
למה הוא בורח מארץ ישראל? כדי להפסיק נמאס לו, זה מעייף אותו. הזרימה הזאת, כן, הוא לא רוצה כבר לשמוע אותה. לא סתם, כי הוא לא רוצה להפיל את עם ישראל.
כן. כוח המדמה שדיברת עליו, שצריך לחיות אותו באיזון, גם בשעת עירות, אני חושבת שזה מה שאנחנו קבלים בפורים בתמצית. יש פה הסתלקות הדעת, בזמן שאנחנו ערים.
נכון. בדיוק, נכון. ועל כן, על ידי השינה מתברר האמונה. אז האדם שישן באמת, הוא חולם, אז הוא מתברר, מברר את האמונה. בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך. אבל כן, צדיק שזוכה לרוח הקודש, שעל ידי זה הוא מברר המדמה. כן, זה הנבואה שאמרתי. קוראים לזה עכשיו רוח הקודש, זה אותו דבר. על כן, הוא ישן מעט מאוד.
הנה.
לא צריך כל כך. למה? נחמד שהוא מדמה. שהמדמה ברור אצלו. הוא עושה את זה. כשהוא ער, הוא לא צריך ללכת לשאול כל רגע. ועל כן, כל אחד, כפי מה שזוכה לברר המדמה, כך הוא ממעט בשינה. כלומר, תסתכל כמה שעות אתה ישן ביום, ותראה כמה כוח מדמה אתה צריך לברר. כן, תראו איזה טסטים פשוטים, כן? ועל כן, בשבועות, תשימו לב, אדם דיכאוני יושן הרבה. למה? כי כל כולו מבולבל. אז הוא צריך לברר את האמונה שלו, אז הוא הולך לישון רוב היום. אבל כשהוא תוסס, חי, בריא, הוא לא הולך לישון. ילד קטן. כמה צריך כוח כדי להרדים אותו? יש לך איזה ילד בן 10, 9, 8, 11, 12. לא רוצים לישון. למה? אין להם בלבול כל כך גדול. הכל ודאי אצלם. זאת ודאות. הכל ודאי, מה? בוודאי. מה, תגיד לילד בן 5-6, הקדוש ברוך הוא קיים? הוא יצחק עליך. זה ודאי, מה זה הקדוש ברוך הוא קיים? זה לא שאלה בכלל, זה לא עולה. השאלות האלה מתחילות לעלות כשאתה מתחיל לקבל שכל. אז זה סותר לך את האמונה. אני ראיתי ילדים פה בחג השבועות, זכיתי לבוא ללמד אותם לפני חג השבועות. היה כל הבית כנסת מלא, ילדים, קטנים. כאלה קטנים. הוצאתי להם ספר תורה, הסברתי להם מה זה מתן תורה. לפני כמה ימים. ראיתי בעיניים שלהם את האמת, את הוודאות. כן? פשוט מדהים ומבהיל כמעט. כמה זה ברור להם. כן? שאז זוכים לקבלת התורה שהוא בחינת המשכת רוח הקודש על כל ישראל. שעל ידי זה מתברר המדמה. על כן נאורים אז כל הלילה. כי נתבטל השינה, מחמת שזוכים לבירור המדמה, על ידי קבלת התורה. זה מתקן את הדבר הזה. אחד מההורים בא, אומר לי, במקולת, זה אמא אחת, פוגשת אותי. אמרתי, אתה היית בבית כנסת? עם הילדים? אמרתי לה, כן. אמרתי, וואי, וואי, מה עשיתי? אומרת לי, מדהים, הילדה שלי, בת 4, אומרת לי, מה למדנו על מתן תורה? שמתן תורה בעצם זה מלא 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 אותיות שירדו מהשמיים. וזה מילא את כל העולם. וכולם אותיות. למשל, אני אותיות. ככה היא אומרת לי אמא שלה. אז היא אומרת לה, מה זאת אומרת? את אותיות. הנה השם שלי. אז קוראים לי דפנה. ד' פ' נ' וה'. כל זה מלאכים, זה אני, זה האותיות, זה הכל. תראו מה זה ילד, ילדה בת 4. כן? שרנו.
אנחנו שמענו את זה,